אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, מועדים לשמחה, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-105.3 ו-104.9 FM. איתנו באולפן היום אירה וקסלר וארז שלום, שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, ושלום לך יובל אביבי.
שלום מאיה סלע, אנחנו בעיצומו של חול המועד פסח, אז היום אנחנו נעסוק בעיקר בחמץ, אבל לא רק. אנחנו נדבר עם חוקר הספרות דוקטור יחיל צבן על החמץ בספרות העברית ומשמעותו בפסח, אבל לא רק בפסח, אולי גם במקומות אחרים, ותשמעי בעיקר על כך שהחמץ והפחד ממנו בפסח הוא סימן רב משמעות מבחינתו של דוקטור יחיל צבן. אז נברר איתו מה זה אומר. נדבר גם עם גיל ססופר שלנו, שמגיע אלינו כדי להזכיר לנו ספרים שלא כדאי לזכוח, או במילים אחרות, ספרים שהחמצנו.
אבל נתחיל עם המילה חמץ. נדבר על המילה הזאת עם דוקטור רוביק רוזנטל, לשונאי וסופר, שאגב זה עתה התפרסם ספרו השישי לילדים, משפחה בתחפושת, בהוצאת כתר. אבל אנחנו רוצים לדבר איתו על חמץ ועל חמוצים ועל החמצות, ועד כמה כל הדברים האלה קשורים אחד לשני. שלום לדוקטור רוביק רוזנטל.
שלום, שלום.
אז אולי נתחיל עם חמץ, עם המילה הזאת. מאיפה היא מגיעה אלינו?
היא מגיעה מהתנך כמובן, והיא מדברת על משהו איננו חמץ, כלומר במאפה שלא החמיץ, לא הספיק להחמיץ כי עשו אותו כל כך מהר. וכל הרעיון הוא שללחם שהרגיל יש טעם חמצמץ, זו הייתה התפיסה שלהם, ולכן מכאן המילה חמץ או איננו חמץ קשורה בטעם.
רגע, מכאן באה המילה מחמצת ללחם מחמצת למשל?
גם מחמצת, כן, כן, גם מחמצת. אני לא אכנס כרגע את התהליכים המסובכים שעושה הלחם הזה. זה בדיוק ההפך מהמצה, זה המון זמן, זה הרבה מים, זה משהו אחר לחץ, זה בדיוק הפוך.
אוקיי.
אבל כל זה מוביל כמובן לטעם החמוץ, וזה מעניין מאוד. אנחנו תמיד לומדים שמתוך שורש נולדת מילה, אבל הרבה פעמים, גם בתנך, מתוך מילה נולד שורש. וכל הסיפור הזה נולד מהחומץ. והחומץ הוא מה שקורה ליין אחרי שהוא מתחיל להתפרק מחלקיו, תהליך כימי מאוד מאוד מורכב.
כן.
והוא כמובן מאבד קצת הטעם שלו, ולכן אנחנו מדברים על החומץ ועל תבילה בחומץ. הוא כמובן מופיע בתנך, למשל במגילת רות. והחומץ הזה, הטעם של החומץ הוא הטעם החמוץ. שממנו נולד החמץ, ממנו נולדו גם הרבה עניינים אחרים שאני אזכיר אותם, אבל זה המקור בעצם, החומץ שאנחנו מדברים עליו.
זה נורא קל לוותר על זה, נכון? כי כשאני קשה לי לוותר, אם יגידו לי תוותר על לחם ועל לחמניות ועל סמבוסק, יהיה לי מאוד קשה, אבל אומרים לי, תוותר על החמץ, אני אומר, אין בעיה, אין בעיה, זה בסדר, זה מקל על העניינים.
אוקיי, בסדר, זאת דרך פסיכולוגית להתמודד עם קשיי הפסח.
קוראים לזה הדחקה.
בדיוק.
זה הדחקה לשוזר.
המנגנון היחיד שיש לי. כן.
בדיוק. יש לנו ארבעה טעמים, אנחנו תכף נדבר על הטעמים, כי הם הסיפור הגדול פה. ארבעת הטעמים, המתוק, המלוח, המר והחמוץ. החריף, אגב, זה לא טעם, זה כאב, בסוג של כאב שאמור לגרום לנו הנאה.
כן.
יש גם טעם חמישי, האומאמי, ביפני, שהוא טעים באופן אילאי, עוד אין לו מילה עברית. בכל מקרה, ויש לנו גם את החומוס. קודם כל, חומוס איננו חמץ. איננו אסור בפסח.
לכל
העדות? לא, לא. לספרדים.
לספרדים,
אוקיי. אוכלי הקטניות, מה שנקרא.
כן, אוקיי.
גם הוא נקרא מפני שיש לו טעם חמצמץ.
חומוס זה מחמץ.
חומוס זה מחמץ ועדיין מותר אותו.
הוא לא מחמץ. תראו, היופייה של העברית, הגמישות שלה, כשיש לנו, נולד לנו שורש, הוא הולך לכל מיני מקומות בלתי צפויים, ואנחנו מתחילים לקשר בין כל המילים באותו שורש, ולא תמיד אנחנו מגיעים לתוצאת, חומוס איננו חמץ. כלומר, מותר לאכול למי שאוכל קטניות, כי זה קטניות, מותר לאכול חומוס. רוב החומוסיות סוגרות, אולי גם בגלל הפיתות, אבל שהם לחלוטין חמץ, אבל זה הסיפור של החומוס, וכמובן החמצן, כן? מפני שבכאן זה קשור כבר, לא נדבר על יותר מדי על כימיה, אבל החומצות מול הבסיסים, והחמצן נקרא כך כי הייתה תפיסה שבחומצות יש הרבה חמצן, אבל לא נרחיב בזה. בוא נדבר על הדימויים, שזה בעצם מה שמעניין בסיפור הזה, כי אהבת הטעמים יוצרים לנו מערכת של דימויים, השפה מתפתחת בדימויים, והעברית היא מצוינת בצמיחה של דימוי מתוך משהו מאוד מאוד פיגורטיבי כמו טעם למשהו הרבה יותר מופשט. אז יש לנו תמר, אגב, סדר פסח, יש לנו תמר ואת המרור שנולד ממנו,
כן.
ויש לנו את המתוק ואת המלוח, וכמובן את החמוץ של החמץ, אבל החמוץ עצמו, וכאן אנחנו, שוב, אנחנו הולכים לחמוצים, עולם החמוצים. החמוצים זה מין מילה כזאת, אתם יודעים שבעולם האוכל יש המון מילים בריבוי, חמוצים, נשנושים, כינוכים, שיפוטים, אז הנה החמוצים, זה כל מה שאנחנו כובשים על ידי החמצה, נותנים לו טעם חמוץ על ידי זה שאנחנו כובשים אותו במים בעיקר, והטעם החמוץ הזה הפך להיות דימוי להתייחסות שלילית, התייחסות שאנחנו, משהו שאנחנו לא כך אוהבים, הרמת האף הזאת. ומכאן הדימוי של אחד הקופירייטרים הטובים בישראל, בנימין נתניהו, שדיבר על...
דיבר עלינו, עלינו הוא דיבר, על התקשורת החמוצה.
על התקשורת ועל השמאל, השמאל בסמך, והוא אמר, אתם חמוצים, אני חושב של המשפט, אני רואה מחלפים ואתם רואים פקקים, הוא לא היה חוזר השבוע.
לא, פשוט מפנים לו את הכביש כל פעם שהוא נוסע, אז הוא לא רואה פקקים.
אני רוצה רגע לדבר לא רק על החמוצים, אלא גם על ההחמצות. ונדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שהתהליך פה הוא היה הפוך. כשאנחנו מדברים על החמצה, אנחנו מדברים על פספוס, על משהו שלא קרה, וזה... אולי מגיע ממש מהמילה חמץ, כי מה שלא קרה הוא שהבצק לא החמיץ, וזה דבר שהוא, כלומר, הדבר שלא קרה, ומכאן מגיעה ההחמצה, משהו שלא קרה.
אז אני אספר לך, א', אתה קולע למטרה, ותכף אני אספר לך איך אתה קולע. אני בכל זאת אומר מילה אחת, שהטעם החמוץ, זה לא רק החמוצים של נתניהו, אלא הלב החמוץ, ספר תהילים. כי התחמץ לבבי וכליותיי אשתונן, הלב מתחמץ, הפנים מחמיצות, הפרצוף הוא חמוץ, אגב זה בהרבה שפות, באנגלית, סאור, סאור שזה חמוץ באנגלית, בפולנית, בלדינו אומרים קרא דה פיפינו פני מלפפון, מלפפון החמוץ, וגם החומץ לשיניים, כי עשן העיניים כן עצה לשולחה במשלי. אבל בוא אני אענה לך על חומץ בן יין, לא נשכח אותו.
כן.
חומץ בן יין זה כמובן הבן שהוא הרבה פחות מוצלח מאבא שלו.
שזה בכל דור ודור אנחנו זה ככה, כל בן פחות מוצלח מאבא שלו.
במה ששאלת,
כן.
איפה בא הביטוי הזה החמיץ הזדמנות, שעליו אנחנו מדברים? וזה מופיע במחילתא ברבי ישמעאל, וכתוב שם בדיוק מה שאמרת. אולי כיוונת לדעת גדולים, כמו שאומרים. אל תקרא כן, כלומר המצוות, אלא ושמרתם את המצוות. כדרך שאין מחמיצין את המצאה, כך אין מחמצין את המצווה. ומכאן, זה הפרשנות לביטוי הזה, מכאן נולד הביטוי להחמיץ הזדמנות. הוא הגיע ישר מהחמץ, זאת אומרת, בדיוק אותו רעיון, ואולי נחזור רגע לפוליטיקה, אם אתם, אבא אבן, משפט מאוד מאוד ידוע שלו ב-1978 על יאסר ערפאת, שמתאים לעוד הרבה מצבים.
כן.
הוא מעולם לא החמיץ הזדמנות, להחמיץ הזדמנות.
זה בהחלט נכון לגבי הרבה אנשים. רוביק רוזנטל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. מי היה מאמין? שהעניין הזה של החמץ מקפל בתוכו כל כך הרבה משמעויות.
השפה שלנו פשוט נהדרת. תודה לך על כל הביאורים.
תודה לכם.
חג שמח.
חג שמח, להתראות.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, אנחנו עושים תוכנית עכשיו על חמץ, ואנחנו הזמנו את דוקטור יחיל צבן, מחבר הספרים ארץ אוכלת ונפשו מאכל תאווה, וספרים הרבה, ספרות מזון מהיר, זאת אומרת, קולטת את המוטיב פה, מדבר על אוכל. אנחנו הזמנו אותו כדי לדבר איתנו על מה המשמעות של החמץ בספרות העברית, וספציפית לגבי חג הפסח, ואולי נתחיל עם שיר של יהודה עמיחי. הוא כתב בשירו אבי בערב פסח. בערב האחרון המשלתי לך את משל אבי, אשר בערב, ערב פסח, היה חותך לחם בהקפדה לקופיות מדויקות, ושם אותן על עדן החלון, כדי שיוכל למצוא אותן בעיניו הכבדות לאור הנר הרוקד ריקודי מצווה, ולא תהי ברכת ביאור חמץ שלו לבטלה. כך לחיות, במאים של עצמנו, במאים רמאים, באמונה שלמה, כמעט, ולא נהיה לבטלה. שלום דוקטור יחיל צבן.
שלום רב, מה נשמע?
אז אנחנו מדברים על החמץ ומשמעויותיו, ונתחיל עם השיר הזה שבעיניך הוא דוגמה למה אנחנו עושים עם החמץ.
אז כן, אז דבר ראשון, זה שיר מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חכם. כמו רוב השירים האלגוריים המשליים של עמיחי, יש בהם המון המון משמעויות. אבל בואו נדבר בנוגע המזון, שאחד הדברים שטקסי מזון מצריכים זה בעצם את החומר. הם צריכים את המזון כדי להפעיל את הטקס. וכאן החשש היום שלא יהיה את החומר, שאתה לא תמצא בבדיקת החמץ את החמץ, שיהיה לך מה לבאר, אז אתה בעצם ממציא את החומר, דואג לנהל את החומר, להכין חמץ מראש שתוכל לבאר אותו. וכאן הוא בעצם מדבר בצורה מאוד מאוד יפה, מיכאל, על כך שהטקס עצמו הוא סוג של הצגה, שאנחנו גם מביימים אותה, גם משתתפים, וגם הקהל.
כלומר, אנחנו עושים הצגה של אנחנו צריכים למצוא חמץ, אולי לא נמצא חמץ, אז בוא נשים חמץ גדול כדי שנמצא את החמץ. זאת אומרת, מול מי אנחנו עושים את ההצגה הזאת? מול הקדוש ברוך הוא? מה בדיוק?
מול הקדוש ברוך הוא, אבל בעיקר מול עצמנו. Mm-hmm. עכשיו, לא רק ביאור החמץ, כל סדר פסח, כל חג הוא סוג של הצגה שאנחנו מביימים אותו, יש הוראות בימוי. משתתפים בו וגם מסתכלים על עצמנו, משתתפים עם הדבר הכי מדהים שעמיחי אומר זה שאנחנו מרמים את עצמנו ואנחנו מאמינים לרמאות שלנו.
אבל זה בטח לא קשור רק לדברים האלה, לתקסים האלה, זה החיים עצמם. הוא אומר כך לחיות. הוא אומר, מה שאתם חושבים שאתם עושים בסדר פסח, כך אתם מנהלים את כל החיים שלכם. כל החיים שלכם זה החמץ בסדר פסח, בביאור חמץ. אתם עושים הצגות ומאמינים להן.
בדיוק. אם אין הונאה עצמית, אין אמונה. כלומר, כדי להאמין ש... סליחה על הדוגמה, שמשחק כדורגל הוא מאוד מאוד חשוב לחיים, והוא שהוא משמעותי, אתה חייב להונות את עצמך, שהוא מאוד מאוד חשוב. אותה מידה לגבי אוכל, לגבי האל, לגבי לאומיות. כלומר, אנחנו חייבים להאמין בטקס, כי הוא זה שמעניק משמעות לחיים שלנו, וגם למזון שאנחנו אוכלים.
הדברים האלה מגיעים למקומות הרבה הרבה יותר ביזרים, בכל מיני יצירות אחרות שמרמזות בעצם על מה קורה כשאנחנו לא מצליחים לעשות את מה שאתה אומר עכשיו. וגם בהן, אתה מתחיל בחמץ, כשאתה מדבר עליהן, תכף נדבר על זה, אבל בעצם אולי זה נמשל החיים שלנו. אז בוא נדבר רגע מה קורה כשאנחנו מנסים לרמות את עצמנו, אבל לא מצליחים.
כן, יש שתי יצירות מרכזיות בסיפור. העברית שהן היו מאוד מאוד חשובות בשעתם כשהחמץ מסרב להתבאר. כלומר, מה קורה כשהטקס משתבש? כשיושבים ליד השולחן ופתאום על השולחן מתגלה החמץ, ואז פתאום החג הופך מטקס שאמור להיות משפחתי מסורתי, הוא מגלה את הפנים הסתניות שלו, הדמוניות שלו, ואז אנחנו נצטרך לשאול בהמשך, האם אוכל בחג הוא לא רק דבר של יחד ושל משפחה, אלא גם מקום של אימה, פרנויה ופחד. אז היצירה הראשונה היא יצירה שעשתה הדים רבים שהתפרסמה. השקה ברספק, שזה אומר יתד מרכבה, שזה מדבר על כך שפעם ירושלים חרבה, ביתר חרבה, ביתר חרבה בגלל איזשהו יתד של גלגל של עגלה שנשבר, ואז אחר כך כל הצבא התפרק. התפרסמה ב-1867, בית המשורר יהודה לייב גורדון, שהיה באמת הגרסה הישנה של יאיר לפיד.
באיזה מובן?
מה זה אומר?
כלומר, אם אתה שומע את יאיר לפיד מדבר על הדת, לא יאיר לפיד עכשיו שמנסה איכשהו לרצות את הדתים, אבל בהתחלה אתה שומע את יהודה לייב גורדון.
אוקיי, ברור, ביחס לדת, כן.
תיקונים לדת, ממש אפשר לראות אותו האב המייסד של החילוניות העברית.
אוקיי, ומה יש בפואמה הזאת?
בפואמה הזאת היא... מה שקורה, אז יש משפחה ענייה של עגלון שבאמת עובד כמו חמור כדי להמתים מאכלים לסדר פסח. וכבר אנחנו רואים שסדר פסח לעניים זה סיוט. זה מאוד מאוד קשה להשיג את כל המאכלים, וגם לבאר חמץ שהם היו רוצים לאכול.
כן.
וכשהם מעלים, כשמתחילים לאכול, פתאום קורה הדבר הזה. פתאום נשמע קול צעקת אימתה. כל בעלת הבית מן הקיריים. מה לך שם שרה? אמרי, מה נהיית? שוד ושבר, רם וברק. גרגיר שעורי מצאתי במרק. לשמועה הזאת אחזתם חרדה. אוי נה לנו, קראו כל המסובים יחד. ליבה מת ובשרם סמר מפחד. ומידי אליפלת נפלה האגדה. הו שעורה מוראה, הו גרגיר ארור. איזה הדרך נפלת. ברור.
אני חייב להגיד גם שההקראה שלך זה כמו שמקריאים בדרך כלל את העורב. זה כזה, אתה אומר לך, אני ברומן גותי בעניין הזה.
אתה יודע, זה הגותיקה היהודית.
אבל זה נורא, כי בעצם, מה קורה כאן? בעצם כל ההכנות וכל העניינים, והכל הולך לזזל עכשיו.
הכל הולך לזזל, וזה נהיה עוד יותר גרוע, בגלל שהאישה מודיעה, היא הולכת להתייעץ עם הרב, לשאול מה צריך לעשות. עכשיו, עם חמץ לא מתעסקים, אין דבר כזה בטל ב-60. כלומר, מי שאוכל חמץ דינו קרת, אבל הבעל לא מוכן. הוא עבד כמו חמור, אומר לה, אני אכניס לך מכות רצח, אם תלכי לרב. הוא מכריח את כל בני משפחתו לאכול. האישה למחרת הולכת אל הרב, הרב חוטף קריזה, פוסל את כל מזונות הבית, מכניס את גוזר על אליפלת מאסר וכנס. כשאליפלת משתחרר ומרביץ, מקיים את הבטחתו, הבית נהרס, כולם נזרקים לעוני, סבל, נהרסה המשפחה.
אבל...
הגרגר שעורה הזה הוא זרע הפורנות.
אבל זהו בדיוק, אתה דיברת עליו כאבי החילונות, הבעיה היא לא בגרגר.
לא, הבעיה היא, זה ממש הטענה היא שהדת מנוגדת לחיים. שהטקס הדתי של ביעור החמץ, ואתמול דיבר אצלכם חיים באר וסיפר בפרוטרוט את החרדה של, של מוכר הספרים שגילה שיש בשואב האבק חמץ.
כן.
כמה אימה, כמה פחד וכמה סבל יש בחמץ הזה. וברגע שהוא יוצא אל הפועל, ברגע שהוא מתגלה על השולחן, בעצם העולם נהרס. החיים נהרסים. וכאן אנחנו רואים שהרבה פעמים הטקס הדתי מושתת על סוג של אלימות, הפרדה, קרת, מאסר, כנס, וכמובן שנאה גדולה כלפיהם, שמתחוללת כלפי מי שמפר את החוק.
ובעצם גם כאן אולי אנחנו יכולים להגיד שהעניין הזה של החמץ והתקסים והתקסים שנשברים ולא מצליחים, גם הם סמל החיים עצמם. אנחנו הולכים ומרמים את עצמנו שיש איזו התנהלות תקינה ואנחנו מאמינים לעצמנו שאנחנו מתנהלים באופן תקין, וכשזה משתבש, באמת הכל הולך להזזל.
רק גרגר אחד יכול לשבש כבר הכל.
בדיוק, הכל בגלל גרגר קטן.
זה נכון, והרבה פעמים אנחנו מנסים לנקות ולבאר ולסדר ולהרחיק את ה... זה גם משהו שדיברתם עליו אתמול, ואז אנחנו לא מסוגלים לסבול פתאום. ברגע שהלכלוך פורץ החוצה, הכל מתמוטט. תפיסת העולם שלנו מתמוטטת.
ויש לזה מחיר נורא של אשמה, כפי שמופיע, וזה מצייר להגיד ביצירה לילדים שאתה הבאת לנו.
כן, זה סיפור. סיפור לילדים שפעם פחות חמלו על ילדים, או אפשר להתווכח, או אולי סיפרו להם את האמת. וזה גם כן על גרגר שעורה שמתגלה במרק. וזה סיפור של אשר ברש מ-1921, וכאן זה סיפור ממש, הוא כתוב, הוא פשוט יפהפה. משפחה מתכוננת לסעודת הפסח, לאחר החלמת האם עם החלה, כולם נורא נורא מרושרים ושמחים, מבשלים, מתלבשים, מנקים, ואז הסבתא מספרת להם סיפור אימה, איך בילדותה התגלה גרגר שעורה במרק. ואז כל המשפחה נאלצה לזרוק את כל המזונות ואת כל כלי הבית לנהר, ובעצם הם סבלו מרעב ומקור לאורך כל הפסח. עד תום הפסח.
ממש נורא.
מקסים.
וזה כמובן...
זה ממש גותיקה יהודית.
זה כמובן נבואה שמגשימה את עצמה.
כן, ואז הנבואה מגשימה את עצמה, ואני אקרא בפניכם את הרגע הזה, שבו מתגלה הגרגר במרק. עתה הגישה אימי את מרק התרנגולת השקוף עם מטריות הביצים שצף בו כפתילי זהב דגים, ואחרי רגעים גם את הבשר הרך והרחני, וחלקי עלה כנף שלמה, חצי קורקבן, וחלמונות קטנים אחדים מאלה שנמצאו בבטן התרנגולת. האושר של לאכול בשר, אנחנו כבר התרגלנו לזה, אבל פה זה ממש אושר אדיר. פתאום זכרתי את סיפורה של זקנתי, ורגש חרדה סתום חלף ברוחי. העיפותי בעין, הפכתי במזלג שבידי את הבשר לראות, ותארו לכם. בעלתי, ליד חצי הקורקבן היה מונח גרגר שעורה מבושל, נפוח ומבוקע. ליבי אמן מדפוק. העיפותי שנית עיניי בזקנתי. פניה היו כבושים בצלחת שלפניה. גם איש מיתר מסובין לא שם לב אליי. כל התמונה המחרידה של פסח נשבת עמדה כרגע חיה לעיניי. ראיתי את פני בני ביתנו החברים המבוהלים שמניחים את המזלגות ומסיעים לפניהם את הצלחות עם הבשר. ראיתי את אחיותיי מתעטפות בסודריהן ורצות אל הרב. ראיתי אותן הולכות בבוקר עמוסות כלי הפסח להשליחן לתוך הנהר הקר. כלי הפסח העתיקים, המשומרים והחביבים, ובתוכם גם פינקתי הזהירה, ירושת זקנתי, עם המילים היקרות, מזל טוב. ופתאום בן רגע קמה בי החלטה תקיפה. נעסתי את מזלג בגרגר ובחצי קורקבן, ויחד תחבטים לתוך פי בשתיים או שלוש לעיסות בלעתים, כמי שבולע רפואה מרה.
יש פה הרבה אשמה בסיפור הזה.
זה סיפור גבורה.
הוא צריך... כן, הוא נכון.
הוא מציל
את
המצב.
הוא מקריב את עצמו, הוא מקריב את עצמו.
נופל על הגרגר, מה שנקרא.
כן, נופל על הגרגר. הוא פשוט בולע את החטא. הוא לוקח על עצמו את החטא, אבל זה לא עוזב אותו. הוא מרגיש כאילו ששוב ושוב הגרגר שעורה הזה בוער בתוכו. עד כדי כך אנחנו מייחסים משמעויות עמוקות ואלוהיות למזון שאנחנו אוכלים. הוא למעשה במשך 3 שנים חי כמין חצי אדם. הוא מרגיש שהוא החטי את בני משפחתו, הוא מרגיש שהאל כועס עליו, ואז למזלו הרב פורץ שריפה בעיירה, מחלה חצי מהעיירה, ושורפת את הבית.
למזלו, למה זה מזלו? מה קורה?
כי הוא באותו רגע נרגע.
הוא נגאל, זה כאילו העונש, נענשת, עכשיו הכל בסדר.
כן, ממש, השריפה בעצם שורפת את הבית, שורפת את כלי הפסח, שורפת את הבגדים, יש פה ביעור חמץ. האל ביצע ביעור חמץ על החמץ שלו בוער. ואז הוא מרגיש שבאמת היה מין עונש אלוהי שיצר שיווי משקע והוא חוזר לילדות.
יש שורה, נדמה לי, בסיפור הזה, שורה מאוד יפה, שהוא מרגיש למחרת שהוא הפך בעצמו לחמץ. זאת אומרת, הוא הפך, לא רק שהוא בלה את החטא, הוא הפך לחטא בעצמו. ואני מתאר לעצמי, ילד קטן שקורא את הסיפור הזה, זה חרדה איומה.
כן, ואז אנחנו צריכים לחשוב על, בעצם על המקום הזה של כל דיני חג הפסח. סוג של הפרעת אישיות קולקטיבית שמונחסת עלינו מלמעלה. עכשיו, אנחנו יודעים שאירן, העזרה הראשונה הנפשית, מקבלים הרבה יותר שיחות אחרי פסח. כן.
זה נורא. לא, חגים זה מזעזע, אין מה להגיד. אז אתה אומר בעצם שהחמץ הוא סמל לפסיכוזה הלאומית, הדתית, החברתית שלנו.
כן, אפשר לי, עכשיו, זה פסיכוזה מאוד מאוד מורכבת, יש את הפסיכוזה של יום הכיפורים, יש את הפסיכוזה של ראש השנה, יש את הפסיכוזה של פסח, שהיא לפי דעתי הפסיכוזה הגדולה.
הגדולה מכולן, כן, נכון.
והדבר הכי מרתק בפסיכוזה הזאת, היא שבזה שאתה מוותר על הלחם, בזה שאתה מוותר על הפסטה, זה נותן לך רשות לאכול מה שאתה רוצה.
אין קלוריות בפסח.
כן, פשוט כמות המאכלים היא עצומה לפצות, הפיצוי.
אבל גם בזה יש משהו אלים נורא. הרי, הרי כשאנחנו מדמיינים את הסדר, אז יש את כל התמונות של הילד הקטן בשולחן ששר את הקושיות, והמשפחתיות, והכל יפה וטוב, אבל התמונה המרכזית היא שכולם פותחים כפתור בחגורה אחר כך, ושוכבים מעולפים על הספה ומנסים להבין איך עכשיו שרים חד גדיה.
כן, כן, זה בדיוק הנקודה, יש בסדר, ובמבנה של הסדר, מעין סוג של תענית. זה מאוד מאוד מעניין, כי תמיד תעניות ומשתאות מתחוללים במקביל. שמים לפני תעניות ולפני משתאות, ולפעמים משתאות מלוות בצום אחר כך. אז כאן יש מין צום קטן, אתה גם לא אוכל, אסור לך לאכול חמץ, וגם צריך להמתין הרבה זמן עד שיהיה מותר לאכול כל מיני מאכלים, ואז פתאום שולחן ארוך, ואז בעצם מתחיל מנהר של מזונות לזרום דרכך, ככה חנוך לוין מתאר את הארוחות, ואז בסופו של דבר אתה צריך עוד להמשיך את הסדר. אז ממש זה מערך מרתק,
ועוד לא דיברת על איך שבוע לפני התחילו לנקות. זאת אומרת, מה עברו בדרך כלל כנראה הנשים שיושבות שם, לפני שהן היו צריכות לבשל, מה הן עברו כדי לנקות את הבית?
תמיד אתן משלמות את המחיר על הפסיכוזה ההמונית שלנו.
כן, זה כמובן שזה גם קשור, זה עניין גם מגדרי, מי אוכל ומי מבשל ומי מתפלל, אני קורא לזה.
בדיוק, נכון, נכון.
דוקטור יחיל זמן, תודה רבה לך.
תודה על ההבחנה הפסיכיאטרית.
נבואות הזעם האלה בעצם. זה לא נבואות, זה תשקיף היסטורי זוהם.
גם בעיה שתמרות השם.
בדיוק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לך, חזרנו.
עכשיו, ספרים לזכור.
איי, 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 שלום לגיל ססובר, שמקפיד שלא נחמיץ ספרים שכדאי לזכור.
יפה עשית את זה.
היי, גיל.
מה נשמע?
בסדר גמור, אנחנו מדברים היום על ספר חשוב מאוד, שנקרא כיבוש יפו, שכתב חיים לזר, ליטאי, וזה לא... אני די בטוחה שרוב המאזינים שלנו לא קוראו את הספר הזה, וגם אני לא. אז מה, מה יש לנו? מה פתאום כיבוש יפו עכשיו?
אז אני אספר את הסיפור, אני בעצמי מנסה לעשות את זה, עושה יותר נכון תחקיר על הנמל בזמן הכיבוש, בשאיפה אולי לכתוב ספר על הנושא, בלה 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 בלה, וכמובן שלאור המצב הלכתי לפגוש את יוסי גרנובסקי, את האוטוריטה לענייני יפו דאז, והיחידי שאני מכיר לפחות שכתב על היהודי, שכתב על יפו כמו שהייתה ב-48, ובליבה הנמל. ואז הוא שלח אותי למספר מקורות, והראה לי את הפתק שבו באמת נמסר הנמל על ידי פקיד המכס למפקד ההגנה, ואמר לי, טוב, לך תקרא איזה ספר, נקרא כיבוש יפו, הוא ספר חשוב מאוד. בסדר, וכל הזמן יושב לי הפרי בשל, פרי בשל, יפו נפלה, נמסרה כמו פרי בשל, פרי בשל, בסדר. כן. ואז אני מתחיל לקרוא, והבנתי שפשוט אין לי שום מושג, בתור מי שמתיימר שיהיה לו מושג של מה שהיה פה, שפשוט באמת לא, אי אפשר להבין.
איך נלחמו בעצם על יפו שלך?
כן, קודם כל באמת המצב היה מטורף, זאת אומרת, קודם כל בפיזיקה, כן, בבנייה, מה שאנחנו מדברים, יפו, הגבולות שלה לא נגמרו באבולעפיה, הגבולות שלה בעצם הגיעו עד נווה צדק, ושכונת מנשיה שבעצם היא הגיבור הגדול של הקרב, כי הקרב לא היה על יפו, הקרב היה על מנשיה. ואחרי שמנשיה נפלה, יפו באמת נפלה כפרי בשל. בעצם עד רחוב הקובשים, עד הים, כל מה שהיום דיוויד אינטרקונטיננטל והמלונות שם, ובית גיבור, וצ'ארלס קלור והפארק, ובית האצל, כל הדבר הזה היה בתים צפופים בסמטאות ואוכלים ובתי מלאכה, שווקים, בוני סירות, דייגים, כפרי דייגים קטנטנים לאורך החוף. ובעצם יפו הטילה מורה על תל אביב ברמה של עד 50 הרוגים בשבוע, שרבים רבים מהם היו מסלפים שפשוט היו על הצריח של מסגד חסנבק שבלב השכונה.
ירוץ אלפים משם על תל אביב.
כן, יש אפילו איזשהו בספר שמתואר שעד רחוב ריינס הגיעה האימה של הצלפים, זאת אומרת, ממש על כל תל אביב עצמה. ורק לפני כמה ימים, כן, כמובן די אז, ההגנה הצליחה לכבוש את חיפה, אנחנו בתחילת 48, באפריל מאי 48, והאצל מחליט לעשות מעשה. עכשיו צריך להבין, האצל היה איזה ארגון קיקיוני לצורך העניין, של כמה מאות לוחמים שהחליט שהוא הולך לעשות את הצעד הגדול ביותר, הנועז ביותר, ואולי גם החשוב ביותר. עכשיו, אני את כל הדברים האלה אומר כרגע מנקודת מבטו של או מבטה של הציונות, כן?
כן.
אני חייב להגיד שאני, יש לי פה שני פרצופים, כי אני זוכר את צעד, או כן, האבא שלי בנמל, שיש ראש המוסד דייגי יפו, וגם יושב ראש של איגוד הדייגים הארצי כרגע, שהוא מספר לי איך בעצם הדור של ההורים שלו העלה בידיים את מי ששעתיים אחרי זה יבקש מהם תעודות זהות, כן? את הנמל העלייה הגדול היה יפו.
נכון.
הפרצוף שלי הוא מאוד חצוי פה, אבל אנחנו מדברים על הספר ונהיה נאמנים לספר, והספר מביא את הקרב הזה מנקודת המבט של היישוב היהודי, ובעיקר של האצל.
והיו שם קרבות, כל הסיפור הזה נמשך 3 ימים, נכון? הקרבות.
כן, אבל מה שהיה לפני הקרבות הוא לא פחות חשוב. זאת אומרת, האצל הבין שהוא נכנס למשהו שהוא לא מכיר. זה לא איזה פעולת תגמול, זה לא להיכנס לבסיס ולברוח עם נשק, זה לא לפוצץ בניין, זה ממש... הוא עומד לנהל מלחמה בעצם בפעם הראשונה, והוא עושה עשרות של מבצעים, גם בארץ וגם בחול, על מנת להצטייד בכל מה שהוא צריך, מסטנים ומקלעים ורובים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר המון מרגימות וחומרי נפץ, שהתפקיד שלהם בסוף היה לא פחות ממכריע. ובעצם את כל זה הוא עושה על דעת עצמו. ואז מתחילים הקרבות.
אולי נקרא איזה קטע על הקרבות, על היומיים הראשונים? נתחיל איתו?
קדימה.
במשך יומיים עשינו כמיטב יכולתנו וכוחנו. ניפצנו את ראשנו אל ביצורים עזים שמאחוריהם הטנקים הבריטים. גם בלי לכבוש את עמדות האויב בחזית, השגנו הישגים חשובים. הפגזת העיר הערבית שברה את רוח הפורעים. היוזמה הוצאה מידיהם. בפעם הראשונה מאז החלו הקרבות נאלצה יפו לעבור להתגוננות. אלמלא הטנקים והמשוריינים הבריטים אפשר היה להשיג את מלוא המטרה של ההתקפה. אך הטנקים ישנם ואי אפשר להתעלם מקיומם. בתנאים אלה אין זו בושה להפסיק את ההסתערות. נחזיק בקו שאליו הגענו ונשאיר בו יחידת חלוץ חזקה לקראת הימים הבאים. את שאר היחידות נוציא מחזית זו, שבה אינן יכולות להביא תועלת. אל נשים לב לצהלה שתקום במחנה אויבינו מבית. אין הארגון חייב להוכיח להם את כושר הלחימה שלו. הוא הוכיח את יכולתו ואומץ ליבו ב100 קרבות אחרים. ואל ידמה איש בנפשו שהיה כאן כישלון. נתברר כי כוחו של האויב גדול פי כמה מכוחנו, ואין להתעלם מיחס כוחות זה. אולם, כאשר ההחלטה נמסרה לידיעת המפקדים, דילגנו פה קצת, והחיילים, מענו להשלים איתה. בכל מקום התקוממו הלוחמים נגד הגזרה, ודרשו במפגיע שיתנו להם לעשות ניסיון נוסף. לשווא היו כל השידולים, חיילי הארגון סירבו להודות בכישלון ההתקפה.
ובסופו של דבר עושים מה שהם רוצים.
כן, בסופו של דבר המפקד נכנע לרצון החיילים, פקודת הנסיגה בוטלה, וניתנה פקודה להיכון להסתערות המחודשת.
צריך להבין, כן, יפו של, יפו זאת העיר הערבית הגדולה, זה לב, 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 ליבו של היישוב הערבי בארץ ישראל, של עד 48, ובעצם רוב הבריחה של הערבים מיפו לפני הקרבות האלה, שזה באמת היה רוב, זאת אומרת, מתוך 73 אלף תושבים ערבים שהיו ליפו, נשארו בערך 16-20 אלף, נשארו רק כאילו עד הקרבות. במשך השלושה הימים האלה, ברחו כמעט כולם, נשארו בערך 3,600 איש, סך הכל. והצבאות שהיו פה, היו פה, המפקד הצבא, דרך אגב, של יפו בכלל היה עיראקי, היו פה ירדנים והיו פה מצרים, ומעל ומעבר לכל הדבר הזה, תמכו בהם הבריטים, עם נשק שכמובן היה, כן, משנה תוצאה לחלוטין, בעיקר הטנקים שלהם, וביומיים הראשונים, האצ"ל לא הצליח לכבוש ולו סנטימטר אחד בודד. זאת אומרת, הוא הצליח פה ושם להשתלט על עמדה, אבל מיד הייתה התקפת נגד, וכל התקפות הנגד הצליחו. רבים מהלוחמים היותר אמיצים והטובים, נשק, הכל כאילו היה לשווא. ובעצם בגין, שהם שמעו את קולו פעם אחת רק, כן? הוא היה כולו במחתרת, דרך אגב, השם שלו במחתרת היה רב ישראל ססובר.
נכון.
הם שמעו את קולו פעם אחת לפני הקרבות. ביום השני הוא פשוט הודיע להם שזה נגמר. והם לא היו מוכנים לקבל את זה, ואיכשהו זה באמת המשיך. וביום השלישי, הם פשוט שינו את כל תורת הלחימה שלהם, ובמקום לעבור בסמטאות עצמם, הם התחילו לעבור דרך הקירות, ובמבצע בלתי נתפס, הם פשוט ביצרו כל סנטימטר שהם הגיעו אליו. זאת אומרת, הייתה הולכה מיד ליד של שקי חול, שהגיעו בזמן אמת לכל סנטימטר פשוט שנכבש, הם פשוט ביצרו אותו בתור עמדה. זה היה הדבר אחד שהם עשו, והדבר השני שהם עשו זה פשוט כמות אדירה, אדירה, אדירה של חומרי נפץ, ובשביל למנוע את ההגעה של הטנקים הבריטים, הם פשוט פוצצו כל בניין שהם עברו, וחצמו את הדרך של הטנקים.
הם פשוט פוצצו את כל העיר, זה מה שהם עשו.
כן, אנחנו מדברים על כמה נתיבים, זאת אומרת, בעצם כל מה שהם רצו לעשות זה להפריד את מנשיה מיפו ולהגיע אל הים, ובאמת באותו ערב הם הצליחו לעשות את זה, ובאמת, הם מספרים שהשמחה הזאת הייתה כמו שמחת בית השואבה, והלוחמים רצו אל הים כמו ילדים שפעם ראשונה ראו את האוקיינוס וכולי וכולי וכולי. כל הדבר הזה נעשה תוך בעצם מעטה רצוף של הפגזה של מרגמות של 2-3 אינץ' על יפו כולה, פשוט אלפי 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 פגזים של מרגמה שהם בעצם זרעו את רוב הפחד ביפו. זאת אומרת, אנשים שחיו בשלווה עם פה ושם איזה פעולה, אבל לא באמת עם פחד, פשוט הרגישו מופגזים, וכל ג'רם ומרקה ואפלוקה, כל סוג של סירת דייגו מטען, פשוט התמלאו בפליטים, ועשו את דרכם ללבנון או עזה.
אבל מה שאתה אומר לסיום, זה שבסופו של דבר בנמל היו 4 אנשים בזמן הקנייה.
אחרי שמנשיה בעצם נכבשה, אז באמת התכנסה, אני לא יודע, מועצת העיר של יפו, כן, בראשה ראש העיר, והם כתבו, הם חתמו על כתב קנייה, ומי שבעצם תוך הסכמי עם הבריטים, היה אולטימטום, והיה אצל איים בחזרה לבריטים וכל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, הבריטים קיבלו את כתב הקנייה, שכמובן היה מנוגד לתוכנית החלוקה, ובסופו של דבר, כן, בנמל, יפו כולה הייתה כבר נטושה, היא הייתה מופגזת, היא הייתה איי חורבות, ביובים זרמות, צינורות מפוצצים, בבתים הרוסים, שאריות של כנופיות, ביזה, והנמל היה פשוט נטוש. נטוש, נטוש, נטוש.
מדהים.
סיפור מדהים, כיבוש יפו, תודה רבה לך גיל ססובר.
אני רק רוצה להגיד שהחשיבות האדירה של הספר הזה, כן. היא בזה שהוא לא נכתב בשנות ה-80 או בשנות ה-90 או בשנות ה-2000, אלא הוא יצא כבר ב-51, מה שאפשר לכותב שכמובן מכוחות האצ"ל לרדת לרזולוציה של ממש של כל סמטה וכל פגז וכל פצוע וכל חובש. סיפור מדהים, סיפור מדהים.
סיפור מדהים, גיל ססובר, תודה רבה לך שהזכרת לנו את הספר הזה, שעשויים היינו להחמיץ אותו
תודה רבה,
גיל. אני מבטיח לבוא עם הצד הערבי.
אה, יפה מאוד. בסדר גמור. תודה,
תודה רבה, גיל ססובר.
ביי, תודה.
אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל אנחנו נחזור לענייני החמוצים והחמצות עם שיר של דוד אבידן. אנחנו מקריאים מתוך העולם הזה, נכון?
נכון.
יש פה סיפור. יש פה סיפור על עורך דבר שגילה שהשיר הזה עומד להתפרסם היו שם הרבה מאוד בלגנים בתוך המערכת.
והזדעזע.
הזדעזע מהשיר הזה, מדובר על שנות ה-60 המוקדמות, הזדעזע מהשיר הזה ואמר, בעיתון שלי לא התפרסם דבר כזה והעיף אותו. ואז העולם הזה, כמובן, הרימו את הכפפה, ולא רק, לא רק שהם פרסמו את השיר הזה, גם פרסמו את מאחורי הקלעים של מה שהתחולל במערכת דבר. ואנחנו כמובן מוכנים להקריא את השיר הזה של דוד אבידן, שנקרא החמצה. נקרא בו? לבד אל הלילה, לבד אל הלילה הרטוב הזה, לבד אל הלילה המסתיים הזה, עד הכיכר הקרובה תפסעי 100 פסיעות גלמודות, אחר כך אצטרף אלייך מרצוני הרע, באורות קבועים, בלי צופר, בלי כוונות טובות, בלי איתותים, ביער המתבהר הזה צומחים רק 8 רמזורים, מושקים בגשם עצבני, משאירים לקראת האביב כובעי משטרה בשלים, משקנים ציפורי בוקר שקופות וממיתות, מכתיבים את קצב הניידות. את חתולה, את חתולה קטנה, את מחשפה קטנה ורטובה, טסה על שאבקים אל חלונות גבוהים, מערבבת רעל מתוק ומבוקש מתחת לסחחות צבעוניות, ממלמלת סירובים מקסימים בשפת מנועים חרישית, זוכרת את יום הפיראון. יכולתי כמובן לקחת אותך אליי, לייבש אותך ליד תנור חימום חשמלי, לייבש אותך בגוף החימום שלי, להעניק לך עושר הדרגתי ומתוכנן לכל פרטיו עד הבוקר, הבוקר הבלתי נמנע, עד זריחת השמש היעילה והבוטחת המקלפת מעל ראשי הגברים את אלומיהם המלוטפים, השיער שנעלם יום אחד מראשיהם, נודד, כאילו בטעות, אל אנשים. כמו מהטלה, כמו הזהרה, לבאות, לבאים אל הבאות, הן מניסות אותו בלחשים ובהשבעות שלא למדו מסבותיהן, אך הוא שורט, למרות הכל, את כתפינו הרעננות, מייבב החוצה, תובע זכות הגדרה עצמית, מזכיר את ימי ההולדת, את כורח התמורות. הגיע הזמן להודות שדרוש, דרוש בדחיפות, מקום נוח ובלתי מופרע לצעוק בו, דרוש מקום לצעוק ולייבב בו, דרוש מקום. בינתיים, אנחנו כבר בתוך התוגה החדשה, נעולים סנדלים רומים בהירים, חמושים ברומח כבד, מצפים בדריכות לאור המסנבר, לזמזום הצלול של צלחת מעופפת, לכאב החריף של המגע הזר במרכזי המוח המאומצים שלנו. לבד אל הבוקר? לבד אל הבוקר היבש הזה? לבד אל הבוקר הגורלי הזה? עד הערב הקרוב אפסה 1,000 פסיעות חברותיות. אחר כך תצטרפי אליי מרצונך הטוב, באורות מלאים ורחוקים, עם כל הצופרים, מצוידת בכוונות מגונות בהחלט, ועם איתותים מוכרים מדי, ששוב לא ידע לפענחם. ומסתבר, דרך אגב, לפי הכתבה, בעולם הזה, שמה שהטריד כל כך את עורך דבר, היו השורות, יכולתי לייבש אותך ליד תנור חימום חשמלי, לייבש אותך בגוף החימום שלי. וזה באמת...
והעולם, ורבותיי, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, גם היום זה מזעזע אנשים, כמו חיים שורר, למשל אותך. אז בוא, גם אתה היית במזדעזע ובטח משתולל על הדבר הזה, נכון?
בעיתון שלי לא היו מפרסמים שיקוץ שכזה.
בעולם הזה כתוב, דבר זה לבדו הספיק כדי להבעיר את חמתו של חיים שורר, כמו בתנור חשמלי. החזם עלה לנקודת הריתחה בגלל עובדה נוספת. הגיליון שהיה מונח לפני עורך דבר, היה עמוד עיתונו שלו, זה פורסם שם כבר. העמוד היה מוכן להדפסה במדור הספרותי. התבשיל גלש במהרה, ציווה שורר בפנים סמוקות, להוציא את דבר תועבה מדבר, וכך נעשה.
אז זאת ההחמצה הגדולה, לא ברור, זה לא ההחמצה של דוד אבידן, זה ההחמצה של מישהו אחר כנראה.
שלך ושל דוד אבידן.
שלי. תיקנו את העוול, תיקנו את העוול.
אז בוא נגיד תודה לאירה וקסלר וארז שלום שעשו איתנו את התוכנית, אנחנו צריכים לסיים, למרות שאני רואה שאתה מת להמשיך. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר כמובן נשדר את המיטב כמו בכל יום חמישי, ונהיה פה שוב ביום ראשון.
להתראות?
להתראות.